אנחנו נתחיל בפרשיות שבתורה, של איסור על הנצחה, שמופיע בתורה פעמיים, פעם אחת בספר ויקרא והשני בספר דברים. אנחנו נפתח כמובן איפה, שאול, איפה לפתוח? בויקרא, סבבה. אז מה ראית שם? מה מצאת?
למה שלחת לנו גם קטע שלישי?
מיד אני אסביר. אז אני אסביר, אני אסביר מיד. בוא נדבר גם קצת איך לומדים פסוקים, איך ללמוד את הפסוקים האלו. עכשיו, מה מצאת שם? מעדיך להגיב. יש מישהו שישמח לשתף קצת מה עלה לו בלימוד? עם החברותה?
טוב,
תסביר את שדביר יתנדב, ידעתי. כן, דביר, אבל דבר מהר, כן.
אני
אדבר מהר גם. טוב, בוא נראה, מה ראיתם? איך כדאי ללמוד פסוקים, כן?
האמת היא, היה לנו הרבה חלוקות בזה, אבל נגיע למסקנה הסופית. שורה תחתונה. ראינו שיש איזשהו שתי אספקטים בסיפור של כל העבדות וכל המצוות לשכיר ולעני. בהתחלה צריך לעשות חלוקה של... טוב, לא נתגייס לחלוקה הראשונית שלנו. אז מה זה עכשיו? שלך. החלוקה הראשונית שלי, סבבה?
כן.
מפגש ממש. בכל מקרה, אז סיפור ראשון ראינו בשכל המצוות של העני ולשכיר, לא ניתן, נקרא לזה ככה, פשוט מצוות של התחשבות נקרא לזה, או כל שם אחר, זה לא משנה עכשיו. יש שתי אספקטים, יש אספקט אחד, אספקט פרטי ואספקט לאומי. כל פעם אנחנו רואים כל פרשייה, תמיד תחתום בסיפור של יציאת מצרים. גם פרשייה בדברים וגם פרשייה בויקרא. אומנם יבואו רק שתי פסוקים, אבל בכל הפרק עצמו של הקדושים תהיו. השורה התחתונה משמעתם את חוקותיי ואת משפטיי, לא יודע, כי יש שם ככה משרות אתכם למצרים. סליחה, משפט, קודם כל, נגיד את הפסוק בצורה מדויקת, רק רגע.
אבל אתה יכול להגיד שהיציאת מצרים באה תמיד רק בהקשר של גר, תמיד מגיעה עם פרשיות הגר.
זהו שלא,
גם בך. גם בצברים, לא מגיעה בפני עצמה. תמיד
כשאתה גר,
יבוא יציאת מצרים,
יהיה
יציאת מצרים.
למה, תקשיב, לא תעשור את הרגע, בוא נגיע לסיפור של הגרים, אז זה קודם כל מדברים על גרים באמת, ואחרי זה מדברים על משפט...
איפה גרים בפסוק של ויקרא, של לא תמיד פעולת שכיר?
של הפרק.
המבנה הכלי של הפרק, אבל הסיפור האחרון בסופו של דבר זה מוזני צדק ואבני צדק יפת צדק ואין צדק יהיה לכם, כי אני יהיה לכם, אני אשם לבחם שרוצה אתכם עד מצרים ושמותם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם, אני אשם. בגדול, נדבר על המבנה הכלי של הפרק, כל הסיפור של הפרק. לעומת זאת, הסיפור של דברים שם...
רגע, אני ברשותך אפשר רק ויקרא עכשיו?
אוקיי, רק ויקרא.
אתה מסכים? רק ויקרא?
רק ויקרא.
לא, אני אסביר לך פשוט מבחינה מתודית, אם נתחיל לערבב את הכל, בוא נעבוד שלב שלב, בסוף נגיע לדברים, אז נהיה יותר עם יכולת להכיל את הכל, כי זה מלא שאלות חדשות דברים. אבל בגדול בויקרא, כי עכשיו יש לך למי להגיב, אז קדימה. רק תן לו לגמור.
בגדול, ראית הפרשה של ויקרא, מתחילה עם תכלית, מסתיימת עם תכלית. עם התכלית של הקדושים תהיו, מסתיימת גם כן סיפור תכלית, יוצאת איתכם ארץ מצרים, ושמרתם את כל חוקותיי ומשפטיי.
כן.
זאת אומרת, וגם אנחנו בדרך איזשהו בליל, כביכול איזה בליל של מצוות ודברים. לא ניכנס לך לכל החלוקה בין תוך המצוות, אבל בגדול לסיפור תכליתי. כלומר, זה מעבר לסבל הפשוט, להזדהות הפשוטה או לכל דבר אחר, יש פה סיפור חברתי, סיפור גדול יותר, אני אחר רוצה ליצור איזושהי ממלכת כהנים וגוי קדוש, נקרא לזה איך שנקרא לזה, אני רוצה ליצור פה חברה מתוקנת. מציאות מתוקנת, שבה לא תלין, לא לפני עיוור לא תיתן, שבה, שהכל שמתנהל בצורה הכי תקינה והכי גבוהה.
כן. שאול, אתה רוצה גם להגיב?
כן.
קדימה.
קצת יותר ממוקד.
כן.
בחטיבה הראשונה של הפרק, ששם גם כן הפנית אותנו. כן, אבל זה...
אני לא מפנה לכלום, אני חיתם לבוא ככה.
אחרי מה שציטטת. במשך אותם הפסוקים אחרי. אז עשינו חלוקה עם חולק לשניים, בין סיומות של אני השם לבין סיומות של אני השם הלוקחים. זו הבחנה מאוד מאוד ברורה בפרק. הכתוב בוחר לסיים, כאילו חלק ראשון אני השם, כל ציבור, וחלק שני ואני השם הלוקחים. ניסינו לחלק את זה, לא יודע אם זה מסתדר כל כך בצורה ברורה, אבל לחלק את זה בין מצוות, בין מקומות שמופיע שם אני השם, לבד, שדברים שהתורה לא מחדשת אותם, זאת אומרת שהשכל האנושי גם כן היה דורש אותם עצמו, כמו לא תגנוב ולא תעשוק, לא תשבע לשקר ולא תענים פעולת שכיר, לבין מצוות כמו שבת וזבח ופיגול, שבהם שם התורה מסיימת ואני השם אלוהיכם. זאת אומרת שמבחינת השכל האנושי אין מקום במקומות כאלה, ובגלל שאני האלוהים שלכם, אני נתתי לכם את הציבור הזה, אפילו שאתם לא מבינים אותו. ובחלוקה הזאת ראינו שהפסוק שלנו, שהמצווה שאנחנו מדברים עליה, שזה לא תלים פעולת שכיר, היא בין המצוות של אני השם בלבד. כאילו, זאת אומרת שהתורה מחשיבה את זה כדבר שמובן מאליו, כדבר שגם כן חוקי האדם האנושיים היו מצווים על דבר כזה. שזה שבן אדם, כאילו זה שבן אדם עבד אצלך, מן הראוי שלא תלים את ה...
כן. אוקיי, אני יכול לשאול גם בהקשר הזה של הנשם למעלת אני השם אלוקחם בחלק, זה להסבר מדויק, אבל בגדול החטיבה השנייה, כלומר בתוך הסיפור של אני השם של זה לא תגנוב ולא תכחשו, תמיד יש איזשהו מקום של ייחוס. מה הכוונה? כלומר זה, אפשר לא רוצה לקרוא לזה בשפות אחרות, אבל זה סוג של, זה אדם עם פנים, אדם עם זהות מסוימת, אמיתיך, ראיך. כלומר, אתה פוגע בן אדם ספציפי, אתה פוגע בן אדם נקודתי, כלומר, אתה עובד מול בן אדם ישר, כן? זה לא שתשאיר איזה פעל לידי כלשהו שיבוא, או שלא יודע מה, או פיגול, או קורבן, או כל דבר אחר, אלא זה מצוות מאוד קונקרטית וישרה לבן אדם ספציפי, אתה גם לא תאדם פני גדול שבהמשך, לא תשוק את היחד, בן אדם ישיר שעובד מולך, לא תגנוב, לא תכחשו, לא תשארו בשמי, הכל פה סיפור, גם הסיומת כמובן, ואהבת לרעך כמוך, אני השם, הכל פה סיפור של יתרי חוץ, לרעך, מתך, לא אחיך, ותם ריח וכו'.
אני עשיתי חילוק כללי קצת אחר, לא חילקתי בין אני השם ואני אני השם, ואני השם לא קטן אני השם. יש שש, חילקתי את זה, יש שתי יחידות, שלוש אולי לפרק, יש שתיים, אחת מפחידה. יש את החלק הראשון שמדבר על אחיך, עמיתך, ריחה, ובאמצע יש את חוקותיי תשמור, וכי תבור, שזה מין יחידה של הקורבן השם, והכלעיים, והעולה, סליחה, ואז אתה נכנס להמון דינים גם דומים של החלק הראשון ביחס לגר, ואולי במקום עבודה זרה, תושבי הארץ. אל תעשה כתושבי הארץ, אל תקנה לאדונים, אל תעשה זה, שאנחנו הולכים להתמקד בחלק הראשון, אבל זהו, כאילו, ככה חילקתי את זה, שהוא באמת, כמו שדביר אמר, הוא תחום בסוג ב' של קדושים תהיו, ואת חוקותיי תשמעו.
עוד מישהו מהשורה הזאת? אני האמת קצת מתפלא עליך שלמדתם. אני... אתה יכול גם להתפלא עליי, בסדר, אבל אני... יש משהו משותף לכל מה ששלושתכם אמרתם, שבמקום להתמקד פשוט בפסוק שאוסר להלין פעולת שכיר, לעשות ללמוד אותו וממנו להתרחב, ישר רצתם לפרק כולו. רציתם לפרנח כאילו...
לא הגענו לפסוק
עצמו. אז הגעתם לפסוק עצמו.
רגע, נהיה
כלי לפרק. בסדר, אבל אני לפחות רוצה לפתוח קצת אחרת. בסדר, בזכותכם קודם כל לחלוק, בסדר. אני הייתי מתחיל קודם כל מהפסוק. ואחרי זה מנסה את הפסוק עצמו לעשות, לראות אותו בתוך ההקשר שלו. זה פשוט יותר קל מתודית, כי א', זה המיקוד ראש דבר הפסוק, וגם זה פרק שמש קשה לפענח את המבנה שלו, ולמה הוא בנוי כך. אבל אין ספק שאתם צודקים, שצריך להבין מה המשמעות שהפסוק הזה משולב דווקא בפרק הזה עם התמה, הנושא של הפרק. אבל בגדול הפסוק, אני דווקא שומע צלילים אחרים ממך, דביר. אני יודע שאתה תחזיר לי, זה בסדר. כן? אני בפסוק עצמו, כשאני קורא פסוק י' ג', לא תעשוק את ריחה ולא תגזול, לא תלין פעולת שכיר איתך עד בוקר, אני לא שומע פה מילה אחת שמדובר דווקא באדם שהוא גר או עני או אביון. לא יודע, אני רוצה לשאול, איסור גזל, אסור לגזול רק מעניים? מה?
זה
נבוא כלסלו. כן, כשאני קורא את הפסוק, אני קודם כל לא שומע בפסוק הזה עצמו, כשאני קורא רק אותו. אני לא שומע שום צליל שמדובר פה באיזה דאגה לחלשים, או באיזה צורך לדאוג לסחירים המסכנים, אלא פשוט מאוד, הצליל לא אחר לגמרי. זה שלא. כמו שלא תגזול, צריך לקחת רכוש של השני. לא תעשוק, מקובל לחשוב שכוונה לעכב ממון של השני אצלך. אז ככה גם התורה אומרת, תשימו לב גם שיש וב החיבור מי לא תעשוק את רעך ולא תגזול. אז לא כתוב ולא תלין, אלא לא תלין. מה שיכול להיות, לפחות נראה שבספר דברים זה כך, שזה פירוט של אחד מאלה שנאמרו קודם. פירוט של מי?
תמורה.
תמורה, לא הבנתי.
כן, תמורה. זה תמורה. הרבה לשון, זה החלפה.
החלפה, כן. משפט תמורה, כן, תודה. אני כבר שכחתי את המשפטים האלה. אתם תעזרו לי. לי זה נראה כסוג של פרשנות שלא תעשוק. איך אתה לא עושק? או מה הדוגמה של עושק? דוגמה של עושק זה אלנת פעולת שכיר איתך עד בוקר. האמת היא שיש פה משהו נורא נורא מפתיע. כי בגזל אני הולך לוקח משהו ששייך למישהו אחר. מה אני עושה בפעולת שכיר? אני מונע ממנו משהו שתת לו שלי. עכשיו בכלל מה אומר הפסוק? שרגע שהשכיר עובד, אז כביכול הפעולה שלו היא, הוא כאילו נותן לך את הפעולה, אז אסור לך להלין את הפעולה, כשרשי לפחות פירש, שלא תלין הוא אפילו פסיבי, זה רשי מדהים, ביפיל. רשי אומר, אסור שפעולת השכיר תלון אצלך, ככה רשי אומר, כאילו היא שינה אצלך בבית.
רשי פה,
רשי פה, בויקרא, אפשר גם לפרש את הפסוק אחרת, באקטיבי, אתה לא תלין את פעולת השכיר. עצם ההבדל הוא אם זה פועל יוצא או פועל עומד. כן, כלומר, פועל יוצא זה את דבר. ואתה לא תלין את. ומה זה בדברי רשי, זה פעולת השכיר, לא תלון אצלך. אבל יש פה, אחד קודם כל, ההקשר של הפסוק, ההקשר אין בו רמז לחלשים, למסכנים, לעניים. זה פשוט מאוד סדר ממוני שצריך שרכוש האדם יהיה אצלו, אסור להקל אצלך רכוש של אחר. הייתי אומר שיש פה איזושהי חומרה מאוד גדולה, שאדרבה, אני הייתי אומר גם שהמילה ריחה באה לנטרל את החזק חלש. בא להגיד, הוא שווה לך, וצריך לשמור על הגבולות הנכונים של הרכוש. דבר ראשון, התורה מתייחסת או מביאה את האיסור על הלנת השכר יחד עם איסור גזל. זה לא פחות מזה. עכשיו, הדברים שאמרתם מאוד נכונים קודם.
אתה לא מתייחס למילה
שכיר.
אתה
מתייחס
למילה שכיר בתור
שכר. השאלה היא איך לפרש את הביטוי פעולת שכיר.
שכיר זה
מעמדות. זה נכון שיש הבדל מעמדי בין בדברים, זה בדברים.
זה
בדברים.
אבל זה שכיר השור.
אבל קבענו שלא מצלטים בשיעור את תרגום השבעים, נכון? כך קבענו. בסדר. נסכם איתך. טוב, בסדר. זה נכון שאתה צודק ב-100% שהשכיר בדרך כלל הוא החלש, אצל בעל הבית החזק וכו'. בואו נגיע לדברים שאגיד את זה. אבל פה, אני שואל, האם פה יש פה צליל בפסוק הזה? שהשכיר הזה אתה לא מעכב כי הוא מסכן, אתה לא מעכב כי זה שלו, כי זה מגיע לו. הייתי אומר, הוא מקבל את זה לא בתור מסכן, הוא מקבל את זה בתור אדם שזה מגיע לו. אני אגיד את זה קצת אחרת. ופה אני רוצה עכשיו לחבור לפתיח של שלושתכם, שהוא פתיח נכון. צריך לזכור שהפסוק הזה מובא בתוך פרק שלם שכל מטרתו לפנות לאדם שיקדש את עצמו בדיוק. כלומר, הפרק הזה, המצווה הזאת היא בתוך חטיבת הקדושה. כשכאמור, כמו שאמרתם קודם נכון, זה לא קל לעמוד, זה גם לא הנושא שלנו היום, ללמוד את כל פרק יוצאת בדברים ולפענח את הסדר שבו, את הבחירה של דברים מובעים. אני יכול לספר לכם שיש אומרים שיש פה בליל בכוונה. בעצם הפרק הזה, בוא נתחיל במה הוא ודאי אומר שלא. הוא נלחם במי שחושב שקדושה זה רק למצוא בן אדם למקום. ומי שחושב שהוא יהיה קדוש רק על ידי איזה שהוא יתנדל הרבה בתפילה, ושהוא יביא קורבנות, ותזכרו, זה ספר הקדושה, זה ספר ויקרא, כן? מי שחושב שלהיות קדוש זה רק כל מיני פולחנים דתיים, הפרק הזה בעליל מהרבה לו את החשיבה, הוא נלחם בתפיסה הזאת, כן? הוא מביא יחד פה פיגול, בנייני קורבנות, וכיבוד אביהם, וצדק חברתי, וקיליים, ואורלה, כל מיני דברים. אני אומר, זאת שאלה גדולה מאוד, איך להסביר את הבחירה של הדברים. כן, בבקשה.
אני את הפסוק הזה דווקא כן קראתי במקום של, לא יודע אם של כוחנות, אבל למרות שכתוב ריחה, שאתה אומר למישהו, אתה אל תעשוק, אתה אל תגזול, ברור פה רואה בעמדת הכוח.
נכון.
עכשיו גם, לא יודע, אני כן קישרתי פה, אני כן אעשה איזה חיבור, שבפסוק שלנו, שהוא נגמר, המכלול נגמר בסוף פסוק י' ד', והראית מלוקח אני השם.
מצוין.
יש עוד מקום אחד בכל הפרק שיש יראה מהשם, וזה מפני שיבה תקום. שעוד פעם זה סוג של עמדת כוח שלך מול הזקן. ברור שיש פה עמדת כוח מול מישהו שהוא חלש ממך, אפילו שמנסים, לא יודע אם להפות את זה, אבל אפילו שזה מגיע לו, אבל אתה פה בעל הכוח, ואתה פה זה שצריך
להיזהר. כן, אני מסכים לגמרי, כלומר, זה מכונית, בוא נפתח את זה. וכל כך אני אומר, הפסוק קראנו אותו, קשור את מה שאמרתם נכון, זה חלק מפרק, כמו הסיומות, אני השם, הרי לאיפה הם חוזרות, בעליל, להתחלה, קדושים תהיו, כי קדוש, אני השם אלוקיכם. ולכן כל, בעצם הפזמון החוזר של הפרק הזה, הוא כל הזמן, אני השם, אני השם, אני השם. אפשר להגיד שבפשטות הוא זה שמחלק אותו לבתים ולקבוצות, דווקא פה זו חלוקה מאוד לא פשוטה, אבל הוא מחלק אותו, ובעצם מה גם האמירה? שהפרק הזה אומר שאדם קדוש לא עושק, אדם קדוש הוא לא מילין פעולה צחיר. למה? כי אני השם, כי מי מקור הקדושה? כי הקדוש ברוך הוא לא נוהג ככה, הקדוש ברוך הוא לא עושק, הוא לא גוזל, הוא לא מילין. אז בעצם יש פה פרק שעוסק בהידמות לבורא, במתת יודי, בהידמות לקדוש ברוך הוא. והמקור של הפרק פה הוא האישיות הדתית שלך. אתה כאדם שרוצה להיות קדוש צריך גם בתחום החברתי. עכשיו אם אנחנו רוצים קצת בכל זאת משהו על הפרק, אז קודם כל שמו לב הרש"י מביא את זה בשם חז"ל, שהפרק הזה יש לו קשר ברור לעשרת הדיברות, כן, וזה דברים שמפורסמים אמנם, וגם פה יש בעיות בפרק, זה לא לגמרי הסדר של עשרת הדיברות. כלומר, כשמתחילים בהתחלה, ממש מרגישים את זה, כן, כיבוד אביהם, שבת, עבודה זרה, זה דברים שמופיעים בעשרת הדיברות, אבל זה לא לפי הסדר של עשרת הדיברות. כלומר, זה לא שיש פה מדרש, עשרת הדיברות, בוא נזרום איתו. שנית, לא כל עשרת הדיברות מובאים כאן. אבל בהחלט, כששואלים, רגע, מה נבחר להיות פה? עשרת הדיברות ברקע. הדברים שאמרתם הם ודאי נכונים, שיש פה חלוקה, ופה גם הצעתם אולי חלוקה ליותר מקבוצה אחת, שאני השם חותך את זה, וכך באופן די מפתיע, אז יש פה בן זוג לפסוק שלנו. מי הבן זוג לפי החלוקה של הפזמון? אני השם. שאול. לא תקלל חירש, לפני עבר לא תיתן מכשול, יראת מאלוהיך, אני אדוני. מה הקשר בין לא להלין פעולת שכיר ולא לעשוק, ולא תקלל חירש, לפני עבר לא תיתן מכשול?
זה מה שאמרת, שוב, אתה בעמדת כוח, זה כן
מראה
על
מעמד אחר. אז פה בא גרשון בצדק, מה הוא אומר? שהיות והבן זוג שהפרק מביא יחד הוא לא לקלל חירש ולפני עבר לא לתת מכשול, אז על כורחנו שצריך לחפש גם חזק וחלש בפסוק הקודם. ואז מה שאמרתם, השכיר הזה חלש לוש, הוא נמצא גם פה, אבל הוא נמצא פה לא כי הוא כתוב בתוך הפסוק עצמו, אלא בגלל הבן זוג שלו. שאם ראיתם את הספרה, מי שספיק לראות אולי...
הרב מאיר, זה לא חזק וחלש טוטלי. כן. חזק וחלש יחסי. אנחנו יודעים, שעיוור פה בתורה זה לאו דווקא בנם שעיוור פיזי. אלא שהוא עיוור במובן מסוים, במקום מסוים.
כן.
זה בדיוק אותו דבר כמו על הנצחיר שדיברת עליהם. הוא יכול להיות שווה לך, אבל כרגע השכר שלו נמצא אצלך, ולכן אסור לך להשאיר את זה אצלו. הבן אדם הזה יכול להיות גאון, ויכול להיות הרבה יותר מוצלח ממך, אבל בנושא הזה ספציפית הוא עיוור, וכרגע הילד שלו נמצא, כאילו ההחלטות שלו נמצאות אצלך. זה לא בגלל שהוא חלש או חזק, לא בגלל שפה מעמדות. לא, כאילו יותר מה שהפסוק השני מלמד מהפסוק שלנו, הפסוק שלנו מלמד על הפסוק השני.
כן. בוא אני אקרא לך את הספרה, אני חושב שהספרה בכיוון שלך.
אחרי זה מחלק את זה בהמשך גם. ואחרי זה קוראים, לא תסף לידי ולא תעלה פני גדול. זאת אומרת, ולכן גם אחרי זה מסייגים, לא תסף לידי ולא תעלה פני גדול. שוב, בצד אחד, לא להתעלות, זה כלל שוויוניות גם לאורך כל הפרק. כל הזמן, שאתה יודעת כוח, שיהיה
שווה. זה לא בגלל שהוא חלש, זה בגלל שאנחנו רוצים לכונן פה חברה מתוקנת.
שוויוניות בחברה.
שוויוניות. חברה קדושה.
אבל זה לא שוויוניות.
כן, זה לא רק יש לי שוויוניות.
לא שוויוניות, זה הדגש שלנו.
אי עליונות על אחד אחר, כלומר, צדק, זה הסיפור של צדק.
זה לא אי עליונות, זה עניין של צדק. ואולי אם בן אדם מגיע לו, הבן אדם מקבל. זה לא קשור למעמד.
זה קשור לבאו ביו.
עדיין יש פה מישהו שיש לו את הכוח לעשוק, ועדיין יש פה מישהו שיש לו את הכוח לקלל, ועדיין יש פה מישהו שיש לו את הכוח בידיים שלו. אז מה אומרים לו, אל תשתמש בו גם
בדברים.
זה עוד המשך, אבל גם אל תרחם על מי שצריך, ואל תעדר את מי ש... ואל תפחד מי שצריך.
זה פונה לאנשים שמוכרים לפני סיטואציה מסוימת.
ויש להם כוח בידיים, אומרים להם...
אל תנצל את הכוח שלך בצורה לא הוגנת.
לא בתור הוגנות ולא בתור גדול.
נכון. עכשיו, אני חושב שהדברים נכונים. מה שכדאי לשקול זה גם קשר בין הפסוקים שלנו לבין פרשיות אחרות במקרא, אני חושב בעיקר על ויקרא ה'. תפתחו שם לרגע בויקרא. כן. בויקרא ה', כמו שאמר דביר בצדק, פרשת השם גדולה מפסוק כ', אז תראו מה נמצא שם. נפש כי תחטא ומעלה מעל באדוני, וכי חש בעמיתו בפיקדון או בתשומת יד או בגזל או השק את עמיתו או מצא אבדה, וכי חשבה ונשבע על שקר על אחד מכל אשר יעשה אדם לחטאו והנה. עכשיו תראו כמה זה קרוב לחטיבה שלנו פה. לא תעשוק את רעך, יש שם או השק את עמיתו. לא תגזול, יש שם או בגזל. יש שם אצלנו יש לפניכם, לא תשקרו איש בעמיתו, אז יש שם ונשבע ונשבע על שקר, נכון? מי לא נמצא שם, לא תגנוב, הוא לא נמצא שם.
והשכיר.
וגם השכיר לא נמצא, כן, אני חוזר לשאלה, עד כמה השכיר הוא קשור להשק. כן, אפשר לראות שיש קשרים בין ויקרא ה' לבין ויקרא י"ט. האמת היא שבויקרא ה' מה המסר הכללי על עבירות בסוג הזה? שזה נחשב חטא דתי ומעלה מעל. באשם. ומה האדם צריך להביא במידה והוא עשה את העבירה? הוא צריך להביא קורבן כדי לחפר על החטא שלו. כלומר, זה בכלל לא נתפס כעבירה בין אדם לחברו. זה נתפס כעבירה של בן אדם למקום. עכשיו, כשעוברים לחטיבה אצלנו, בעצם אפשר לראות שהאני השם שבין, שבסוף פסוק י' ג', בין י' ג' ל' ד', באיזשהו מקום, הוא חותך בין... בין, הייתי אומר ככה, שי"ג מוזכר כולו, לא יודע אם כולו, זו השאלה ללא תלים. אבל י"ג יותר קשור לויקרא ה' מאשר הפסוק, מאשר הפסוק י"א, נכון? י"א,
למה? הפוך.
לא תגנוב או לא מופיע בויקרא ה'. לא תכחשו, לא תשקרו.
אל תשם השם אלוהיך, זה קלאסי של
לויקרא. אז אתה טוען שבעצם כל החטיבה הזאת קשורה לויקרא ה'.
יש פה הכל, יש פה את כל
ה... בעצם לוקחים את החטיבה של ויקרא ה', שהיא חטיבה שמדגישה את הממד הדתי, אני חוזר לכי קדוש, אני השם, הממד הדתי שבהתנהגות הזאת. אני הייתי אומר את זה בצורה הבאה, אולי זה מוגזם, אבל אמרתי את זה מהרמב"ם באיזשהו מקום. המצוות של הידמות בבורא, כשאדם מקיים אותם, אז הוא מכיר בבורא, ואם הוא לא עושה אותם, אז הוא כביכול, כביכול כופר. כביכול, כלומר כשאדם עובר על כל העבירות האלו, החטא הדתי הוא חטא שהוא מעבר לחטא של המעשה. זה חטא של אי הכרה בבורא. אתה בעצם לא, אתה לא הבנת מי זה הקדוש ברוך הוא ומה זה מחייב אותך. כן, יש פה גם איזושהי חטיבה שמויקרא ה' שהיא באה לתוך הפרק הזה, וזאת למה? היא באה לתוך הפרק הזה מהסיבה הפשוטה, כי הפרק הזה הנושא שלו הוא הקדושה. כי קדוש, כן? הייתי אומר, ההבדל הוא שויקרא ה' מתואר מה קורה למי שעובר על זה, וויקרא י"ט. התורה אומרת, מי שרוצה להתקדש צריך לא לעבור על זה, הוא צריך להימנע מזה.
יש פסוקים ה' עד
ח'.
זה וזה...
הפיגול.
הפיגול שזה ויקרא ז'
הוא לא טוב. נכון.
זה גם קרה עוד חשובה בגלל. אז זה נכנס פה לסיפור.
כן.
שזה לכאורה הפיגול זה הסיפור, אם יש משהו תמוע בכל הסיפור זה הפיגול.
מה הוא עושה פה פתאום? מה הוא עושה פה?
הוא רק עשי כל עכשיו, זה
גבר השם. אבל תשים לב שפיגול בפסוק ח' מופיע כי את קודש אדוני חילל, ולחלל מופיע גם בפסוק י"ב וחיללת את שם אלוהיך.
והקודש.
אני אדוני. אני הייתי אומר שזה שני דברים שהם התקשרות בין האדם לבין הקודש ברוך הוא. אחד זה קורבן, והשני זה היכולת שלו להישבע בשם השם, ושניהם האדם נקרא לא לחלל, כן? הוא נקרא להשתמש בזה נכון.
זה סיפור של הכל פחות רלוונטי. האכילה
והדיבור. בפשטות, הוא איסור של עבודה זרה. ולא, התורה מדברת על קודש השם חילל. הבנתי. בסדר, תראו, אני מציע שלא ננסה עכשיו לפענח את כל ויקרא י"ט. אבל בגדול, אני רוצה לסכם מה עלה פה. קודם כל, הפסוק בבודדת קושר את הלנת שכר שכיר לגזל, לא פחות מזה. הוא סוג של עושק. בתוך ההקשר של הפרק הזה, אז לפי החלוקה של אני השם, הוא נראה שהוא קשור להתקלל חירש, איכשהו. המכנה המשותף שמצאתם פה הוא כן עניין של חלש וחזק. אז יש פה בעצם מימד כפול בתוך פרק י"ט. מצד אחד פרק י"ט שהוא עושה, הוא מדבר על ריחה ופשוט שלא מתנהגים ככה. מצד שני, הוא כן מכניס את מימד החלש, אני מקבל את זה.
בגלל
זה הוא מדגיש ריחה. עכשיו, הוא חלק מהקשר רחב יותר, שאומר בעצם הדאגה היא, הייתי אומר, לדמות שלך כאדם. שאתה תהיה קדוש, מי שקדוש לא נוהג בצורה הזאת. זה ההקשר שיש פה. כשעוברים לספר דברים, כן, בבקשה, כן.
דבר שאני חושב שזה מאוד כפול, זה הוא, כלומר, איפה זה שאתה אומר גישה ריחה, 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 וזה בעצם לא ראו לי? רגע, רגע, למה אמרו לי כל פעם להדגיש למישהו שהוא ריחה? סימן שלא הייתה לי הבמין שהוא ריחה. בעצם זה שיש פה כל כך הרבה ריחה. מה שמדגיש שכן יש פה דבר של חזק וחלש, לכן מדגישים כל הזמן את ריחה. בהקשר שלי זה גם באמת כמו שריחה.
דווקא ריחה מבטל את החזק חלש.
בגלל זה מדגישים את זה. הייתה לי הבמינה. שזה חזק חלש, לכן צורך, אומרים כל הזמן, הוא ריחה, הוא ריחה. כלומר, כלל אין את השונה עליו.
כלומר, אתה אומר משהו הפוך כמה שאמרת קודם. אז לא אתה אמרת קודם. אני לא זוכר מי אמר מה. לא, כי אתה בעצם אומר באמת שויקרא י"ט לא מדגיש את העובדה שהוא חלש וצריך לעזור לו. הוא מדגיש את העובדה שזה שלו, שזה מגיע לו.
אבל למה הוא מדגיש את זה? למה? אני אומר שוב, זה מכלל אין את השונה עליו. כלומר, ברגע שאומר לבן אדם, כל הזמן מדגיש לו, הוא ריחה, הוא חבר שלך, מתי צועקים, מתי הוא רוצה להתעלם, אבל הוא חבר שלך, הוא חבר שלך, הוא חבר שלך, אחרי שהוא מיץ לו. לא תגיד לו סתם ככה בלי קשר לחיים, לחבר שלך, הוא חבר שלך. כלומר, גם פה, ברגע שיש לי פה איזשהו משהו חריג, משהו חורק של חזק חלש, אב אמינה של לקחש, לגנוב, להתעלל, לקלל, לא משנה מה, לתת מכשול, אז אני צריך לצעוק לו ריחה, 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 ריחה. בהקשר השני, מה שאמרנו מקודם, בחלוקה של אני אשם אלוקיכם, כציווי כללי לא מול אני אשם, זה באמת כל הסיפור של הפרשה, היא פותחת בקדושים תהיו כקדוש אני אשם אלוקיכם, היא פותחת בכלל ובחברה, ומסיימת ב-אני אשם. במקום הפרטי הזה באמת. וכל הזמן משחקת על המתח שבשביל חברה צריך גם את המקום של הפרט, כל הזמן.
כן. כן. מה קורה בדברים? בואו נעבור את זה. בדברים זה בחבדלת, גם זה פרשה שהיא מלא המצוות, כרימון וגם בא לא פשוט לעמוד על... על המבנה ועל הבחירה של המעבר מדבר לדבר. מה שכן אפשר להגיד בבירור שזה משובט פה בהקשר שונה, הייתי אומר, מההקשר של של ויקרא, ולא סתם שאול שם לב לרמזים שלי, כן? הוא גם בעל קשרים לפרשיות מקראיות נוספות, בעיקר שמות חבד. בוא נראה את הדברים. קודם כל, אם בויקרא קודם הוא אר שהתורה אוסרת עושק ואולי מביאה את בעל תלין כדוגמה של עושק, אז פה כבר התורה חיברה אותם יחד. לא תעשוק, שכיר, אני ואביון. לא כתוב לא תלין אלא לא תעשוק. פה כבר התורה בפירוש היא אוסרת עושק של השכיר, אני ואביון. מדגישה כאן דגש של העוני שלו, של הסבל שלו. ופה במקום ריחה, מה כתוב? מאחיך או מגרך אשר בארצך בישריך, שבלשון מאוד פשוטה, זה לא רק אחיך, אלא גם מישהו לא אחיך. זה בעצם השפה. כי הנקודה המכוננת פה בדברים, מה נראה שהוא? המסכנות שלו, לא זה שהוא אחיך. התורה במפורש כוללת פה גם את הגר, אשר בישריך. כן, והתורה ממשיכה ביומו, תיתן שכרו, ולא תבוא עליו השמש. פה יש תוספת של מצוות עשה, כי עני הוא, ואליו הוא נושא את נפשו, ולא יקרא עליך לאדוני, והיה וכחת. שפה קודם כל הדגש משתנה. הדגש הופך להיות ריחה, הדגש הופך להיות אני אביון, מסכן שיקרא עליך אל השם, והקדוש ברוך הוא אוהב את החלשים, הקדוש ברוך הוא אוהב את הגירים, הקדוש ברוך הוא יעניש אותך. כן, כשזה רואים מאוד יפה, קודם כל בהקשר של הפרק כולו. כי מה המצווה לפני כן? סיפור המשכון, שמה נאמר שם, ואם איש אני הוא לא תשכב בעמותו. כן, כשמסתכלים גם בפסוק י' ג' מול וקרא אליך אל השם, אז מה יש שם? וברכך ולך תהיה צדקה לפני אדוני אלוהיך. כלומר, זה הפוך ממה שכתוב אצלנו, אבל זה אותו מוטיב. כלומר, אם אתה נוהג בצדקה או בחסד עם העני הזה, אז הוא יברך אותך, אז השם יברך אותך, ואם חלילה קורה ההפך, אז השם הוא ייכנס בך. וההקשר הוא הקשר העוני, זה גם נורא נורא בולט בפסוק י' ז', לא תתה משפט גר, גר יתום. תראו עד כמה זה שונה מהפסוק הבא בויקרא, אחרי לא תקלל חרש, שהיה צריך להזכיר אותו קודם. לא תעשו עוול במשפט, לא תיסף נידה, לא תדבר תדבר פני גדול, ותראה משפט אביתך. מה הפסוק הבא אומר בויקרא?
אל תפלה בנגד.
אתה לא מפלה, אתה לא נותן משקל לזה שהוא דל. אתה עושה צדק. בדברים, התורה אומרת, לא תתה משפט גר יתום, כי מה אנחנו חושבים לנגד עינינו? שאינו הכי קל להיכנס בחלש במשפט, כן? ולטות את משפטו. אבל כל החטיבה הזאת היא חטיבה של דאגה לחלש. לא תחבול בגד אלמנה וזכרת מפה מכס הגר, כי עבד היית במצרים, והבדך אדוני אלוהיך משם. הוא אומר את זה בצורה הפשוטה. מצרים היא הצורה הרגילה שבה מתייחסים לעבדים, שמתעללים בחלשים. כשהקדוש ברוך הוא פדה אותנו ממצרים, הוא איזה שיעור מוסרי הוא לימד אותנו, שקדוש ברוך הוא דואג לחלשים. על כן הולכים מצפך לעשות את הדבר הזה. עכשיו זה ממשיך, כי תקצור קצירך בשדך, שכחת אומר בשדה לא תשוב לקחתו. עוד פעם, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, למען מכרך זה יהיה בכל מעשה ידיך, שמכרך זה הוא גם מופיע בו מקומו בדברים, כי תחבוד זיתך, לגר ליתום ולאלמנה, וזכרת כי עבד היית. הדגש בדברים הוא בעליל דגש של השכיר המסכן והחלש, שאתה צריך לדאוג לו כחלק ממערך שלם של מצוות. אני רק אוסיף שהתורה גם נוגעת בו בשני הצרכים העיקריים של האדם. צורך אחד כאן, אליו הוא נושא את נפשו, וכל הסיפור של העומר והזיתים נוגע באוכל.
אוכל ובגדים.
אוכל, והשני זה בגדים. נכון מאוד. זה שני הדברים שנוגעים פה. עכשיו, למה דווקא על אוכל, בהנחה שאליו הוא נושא את נפשו זה אוכל, יותר מדגיש את המיידיות, זה דברים פשוטים. בגדים קונים פעם זו נתי, עם האופנה, אז אם שכנע אותנו כל שנה לקנות חדש פעמיים בשנה, אבל מפעם לפעם קונים, ומה אוכל זה? זה כל יום, זה יום יומי האוכל, כן, זה יום יומי האוכל, ולכן האוכל קיבל פה את הדחיפות הגדולה, כן? ביומו תיתן סחורו וכו', אבל בגדול זה שני צרכים אנושיים גדולים, שהעניים מתמודדים עם הקשיים שלהם.
אבל בגד זה צורך יומיומי, לא תחבול בגד אלמנה.
לא, הבגד הוא צורך יומיומי, אבל האדם לא קונה בגד כל יום, ולכן הסיפור של הבגד פה הוא סיפור של בגד שניתן כמשכון. כלומר, אתה יכול בעצם לתקופה מסוימת לוותר עליו כדי לענות על הצורך השני. יש להניח שהוא לובה מזומנים, אין לו בגדים, נותן את הבגד שלו כמשכון, יש להניח שהוא רץ וקונה במכולת עם עם הכסף הזה. כלומר, מדובר פה באמת על מישהו שהוא ממש, הוא הכי חלש שיכול להיות, הוא העני ביותר שיכול להיות. התורה דואגת שיהיה לו גם ביגוד, וגם התורה דואגת שיהיה לו אוכל, וכל ההקשר הוא אחר, ולא סתם, שאול. הצעתי לראות פה גם את ההקשר של שמות חבבית. כי שמות חבבית יש ממש ביטויים דומים, אם כי כאן התורה עדנה אותם קצת בדברים. חייב לומר את זה בכנות. כלומר, יש שם גר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים, כל המנה ויתום לא תענון, אם אני תענה אותו כי ימצא או כי צק אליי שמוע יש מצעקתו וחרה אפי וחב אפי סליחה ורקתי אתכם בחר אבינו שיכם אלמנות ובניכם יתומים. מיד אחר כך יש שם עם כסף תלוות עמי, יש שם עם חבול תחבול סלמת רעך עד בוא השמש תשיבנו לו, כי יחסותו לבדה היא שמנתו לא במה ישכה והיה כי צק אליי ושמעתי ככל זה. ממש אותם מוטיבים, ההתעסקות בהלוואה, בבגד. אני שצועק להשם, הוא צועק להשם כי כבר אין אצל בני אדם למי לצעוק, והקדוש ברוך הוא ששומע צעקת העניים, הקדוש ברוך הוא אוהב את החלשים, הוא דואג להם. והצורך להיזהר מהכאב של אדם חלש זה מאוד בולט, שהייתי אומר ככה, שהחטיבה הזאת בדברים מצרפת יחד יסודות משמות חב ב' יחד עם יסודות מויקרא מויקרא יוטט. יש פה צירוף של יסודות. עוד דבר, אם מדברים פה על לשים לב לביטויים, הביטוי והיה וכחת, חיפוש קצר בפרויקט השו"ת ובקונקורדנציה, מה מלמד, שמופיע סך הכל עוד פעמיים בכל התנ"ך. הביטוי והיה וכחת מופיע עוד פעמיים בתנ"ך, כולם באותו ספר, כולם בספר דברים. האחד שבהם מופיע ממש לפני כן בדברים חב ג' פסוק חב ב', כי תדור נדר לאדוני אלוהיך לא תאחר לשלמו, כי דורו שדרשנו אלוהיך מימך והיה וך ח', אותו ביטוי והיה וך ח', ואז זה כמובן נותן הביטוי הזה שחוזר על עצמו.
אז כאילו אתה לא תכחש, לא תשקור, לא תשקר,
ויקראי
אפילו.
כן, אבל א' הוא קושר בין שני החטאים האלו, והוא בעצם, אתה צודק, גם בויקרא היה קישור בין עולם הנדרים, עולם הקורבנות, קודם שמישהו פה עיר על הפיגול, כן? עולם הנדרים והקורבנות לבין העולם של הדאגה
לאחר
ולחלש, כן? ממש, אפשר לראות את זה. יש פה גם הגד שזה, לא, שזה גם עניין דתי. אני רוצה לחזור עוד פעם למה שמקודם ויקרא, זה גם נמצא פה. אומרת שהדגש הפך לדאגה לחלש, אבל זה בגלל שההידמות לבורא מחייבת דאגה לחלשים, כי הקדוש ברוך הוא רחום והוא חנון. ומי שדואג לחלשים, אז הוא אומר שהוא יפנים את הכרת השם. לעומת זאת, מי שהוא לא דואג לחלשים, זאת אומרת שהוא לא מכיר את הבורא. כלומר, יש פה ודאי, בוא נגיד ככה, והיה וכחת נאמר, כשאתה מנסה להבין מתנה להשם, וכשאתה לא שם לב לבן אדם, למצוקה של בני אדם. שהמקום השלישי של והיה וכחת, זה גם בדברים, זה בדברים תדבר. וכאן משהו קצר משם. ישמר לך פן יהיה דבר אין לבבך וליעה לאמור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עינך ואחיך אביום, ולא תיתן לו, וקרא עליך לאדוני, והיה בך חטא. גם פה יש ממש אותו ביטוי, וקרא עליך אל השם, והיה בך
חטא.
ופה זה בהקשר עוד פעם של עזרה לעניים. פה יש תוספת מדהימה, ומלי בסוטה. תוספת שאומרת את הדבר הבא, המילה וליעל, ישמע לך, זה פתיחת הפסוק. פניה דבר לבך וליעל מופיע בתורה פעמיים. פעם אחת פה, ופעם שנייה גם בספר דברים, בשפה של ספר דברים, בפרק י' ג' בהקשר של, לא תאמינו, של עיר הנידחת, של עבודה זרה, בדיוק. כי תשמע באחת עריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבת שם לאמור, יצאו אנשים בני וליעל בקרבך, וידיחו את יושבי עירם לאמור, נרחב ונעבדו עליהם אחרים אשר לדעתם. אומרת התוספת, המעלים אליו בן הצדקה הוא כמו עובד עבודה זרה. ומה ההסבר? ההסבר היסודי הוא מה שנאמר פה קודם. כי החובה לתת נגזרת מהכרת המידות של הקדוש ברוך הוא, שזה כאמור, זה מחייב אותנו. זה מחייב אותנו. הזכרתם קודם שויקרא י"ט הופיע יציאת מצרים גם כן. וגם פה יש. כי יציאת מצרים, אנחנו מתחילים עוד לפסח, כן, יציאת מצרים זה לא רק היינו עבדים, הוא גאל אותנו. יציאת מצרים הייתה שיעור מוסרי לעולם, זה ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, שהוא גילה את המידות שלו בעולם. וכשהוא גילה את מידותיו בעולם, אנחנו צריכים לנהוג כמוהו, כי מי שמכיר את הבורא, זה מחייב אותו, זה לא דבר ארטילאי. כן, אני חוזר לדיבר הראשון, אנוכי השם לוקח אשר הוצאתי חמר אצלם בית עבדים, שאלה של רבי הלוי, למה התורה הדגישה את הסיפור הזה? אז התשובה היא שיציאת מצרים היא מחייבת אותנו, אנחנו ראינו את הבורא, ולכן זה מחייב אותנו. ואם אדם מעלים אליו מהצדקה, הוא לא דואג לחלשים, אז הוא לא הכיר את הבורא, הוא כופר. הוא כופר. כלומר, בשתי הפרשיות, בעיקר בדברים, ברור שההקשר עושה גם בהקשר הדתי, של אני השם, והכרה על השם, והקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעזור. זה דברים מאוד בולטים. יחד עם זה, יש פה אכן קצת הבדלי דגשים. כלומר, הדגש בויקרא נראה יותר שמגיע לו, הוא ריחה, זה שלו, הוא עבד, זה שלו. מה זאת, ההקשר בדברים יותר מדגיש את החולשה שלו. כן, כשכאן, רוצה להעיר, נכון, עידן? רצית להגיד משהו? נדמה לי שהצבעת. אוי, צריך לתת לך אז. לא. שכאן בקצרה, אתם קצת מודעים לשאלת היחס בין דברים לבין שאר ספרי התורה? אני לא מדבר ביקורת, אני מדבר בתוך בית המדרש. אתם קצת מודעים לגישות השונות. אברהם הסיפור הזה, הרבויה, מכירים את זה קצת? אז אני אסביר בקצרה. הרב אביה הכהן, אח של הרב ראה, פרסם מכתב שהרב בויה שלח לו, פרסם אותו לסמוך להרצאית של הרב בויה בתחילת חודש אדר. אז זה בדיוק היה הוויכוח. ואני אסביר בקצרה, הרב בויה, שהוא בא לשיטת הבחינות, כשהתורה עוסקת בנושא פעמיים, ויש שוני בין הפרשיות, אז רבו הרגישתו היא שההתגלות של ראש ברוך הוא היא כזו מורכבת ורבת אנפין, שאי אפשר כאילו לתאר אותה בתיאור אחד. זה צריך, כמו, הייתי אומר, כמו שפיזיקאים מתאר וקטורים, צריך לתאר אותם בעצם לא עוד מה שבפועל קורה, זה צריך תיאור אחד שמתאר יסוד אחד של ההנהגה, תיאור שני שמתאר את היסוד השני, שלדעתו הכל יוצא מבראשית א' ב', שכן יש שני תיאורים של בריאת העולם, המשמעות היא שקדוש ברוך הוא בעצם כל הזמן מנהל את העולם לפי שתי הבריאות. כל הזמן הוא מנהל את שני עולמות מקבילים. בפועל, במציאות, יש איזשהו שילוב בין שני עולמות האלה. כמו שבפיזיקה שאני זורק אבן, אז וקטור אחד הוא מראה כוח אחד שהוא לא קיים במציאות, וקטור שני את הכוח השני במציאות, האבן היא משהו באמצע. עכשיו הרב ברויר לא הבדיל בנושא הזה גם בין דברים לשאר ספרי המקרא. הרב ברויר קשורה פרשייה בדברים או פרשייה באחד מהספרים האחרים, קורא אותם כמתארים בחינות שם, כאילו ויקרא בשמות. כנגד זה יש גם בתוך עולם בית המדרש גישה שמדגישה את זה שספר דברים נאמר בעקבות שאר ספרי המקרא, ספרי התורה, סליחה. הוא ספר שאומר אותו משה רבנו בשנת ה-40, ניסוח אחד, לא יודע אם התכוונת לזה, שבשם הרב שמעון קליין, שהוא רואה בזה סוג של תורה שבעל פה גם, שספר דברים כאילו דורש מקראות שנמצאות בספרים הקודמים. פעם שמעתי מסבא שלי גישה כזאת גם כן. הוא דיבר על הביטוי משנה תורה, שמשנה תורה רומז גם למשון שינון, שזה ספר שהוא סוג של תורה שבעל פה. בדרת השם בתחילת זמן קיץ, אנחנו למדנו בשר וחלב, אותה שאלה תתעורר. בשר וחלב מופיע איזה פרק שמיני מסכת חולי. בשר וחלב מופיע בשמות פעמיים, והוא מופיע גם בספר דברים. מה היחס בין הפרשת? זו אותה השאלה שתעלה. שמה שהרב אביה הכהן, וגם הרב רם שומעים לנו דברים מאוד דומים. גם עם הניסוחים שלו אולי שונים קצת מהניסוחים של האחשור. בגדול הכיוון הוא שהם שניהם מתארים את ספר דברים כשהוא עומד מול תיאור בספרים קודמים, לא לדבר על בחינות, לא להגיד זה תיאור מקביל, אלא לדבר שזה תיאור שמכיר את הפרשייה הקודמת, והוא דורש אותו, הוא יכול להיות בגלל המעבר של ההקשר מהמדבר לארץ ישראל, זה יכול להיות בכל מיני הקשרים. כן? בסיפור שלנו, השאלה איך לקרוא את היחס בין הפרשייה בויקרא לבין הפרשייה בדברים. כן, הרב ברויר, אני לא מכיר משהו שהוא אמר או כתב לפרשיות האלה.
זה לא קצת שובר את הנצחיות של התורה
שלך. למה?
כי כאילו אם ספר דברים נכתב על גבי הארבע האחרונים, הוא כאילו
מעדכן
אותם
או משהו כאלה. כן, בוא אני אתן לך, דיברנו על בשר וחלב.
הם לא נצחים כאילו.
למה הם לא נצחים? הנצח הוא דווקא ידי זה.
הוא שובר להם את הרמד הנצחיות.
למה? הפוך. זה מה שנותן לו נצח. הנצח לא, ניתן כן, לו, לא. כי התורה שבעל פה נותנת נצחיות לתורה שבכתב. אז אני אציע לך את הדרך שבה אני מבין את זה, זה לא פסה, כמו שהיסוד והגרעין שיש שם, התורה מחדש מבררת ומלבנת את הדרך להפוך אותו, להמשיך לתת לו משמעות ורלוונטיות. אז אני מדבר על בשר בחלב, זה, בשר בחלב הרקע הוא מאוד ברור. המעבר מחברה שיש לה בשר שהוא רק בהקשר הפולחני במדבר, בוא נאמץ רגע את שיטת רבי ישמעאל שבמדבר לא אכלו בשר תאווה, המעבר לארץ ישראל בתום איסור בשר וחלב עוזב את המקדש והופך את אחד מהמאכלות האסורות. צריך לברר את העניין בהקשר כאן. אני אומר, רב ברויר יש להניח, הרב ברויר היה אומר יש שני דינים בבשחיר, כך הוא היה אומר. דין אחד הוא שהוא שואל לך, ודין שני שהוא החלש והמסכן, והתורה הדגישה את שניהם. זאת אומרת, הכיוון הכללי שהוזכר כאן, האחר שרואה בו שהוא מדבר עם הפרשיות הקודמות, יראה בזה או פרשנות של הפרשייה הקודמת, או שהוא בא להרחיב או לומר איזשהו דגש נוסף ואחר. בגדול, אם כבר התחלתם לעסוק בשאלת היחס בין הפרשיות אצל חז"ל ובפרשנים, ראית כבר את רש"י?
כן,
אז בגדול רש"י הולך בכיוון שחז"ל הלכו במדרשי ההלכה, שמה היחס שהוא רואה בין הפרשייה בויקרא ודברים, וזה אנחנו נעצור, בסדר?
יום ולילה.
יום ולילה. בעצם הם לא דיברו על אותו דבר, הם משלימות אחת השנייה. זה קצת רבויר כמעט, ולא. הפרשייה אחת בויקרא, תיארה, שכיר, שכיר יום, שזה דרך אגב השכיר היותר שכיח, רוב האנשים עובדים ביום, מעט עובדים בלילה, שכיר יום, לגביו התורה אמרה, צריך לדבר כבר מחר, למה התורה נתנה לו, אם כך גם את הלילה שאחריו, ולגביו היא אמרה את הדין של עד בוקר, ובספר דברים התורה אמרה, בוא נשלים, ונתמון תלך, אבל בספר דברים, שכיר, שכיר לילה. לעומת זאת הרמב"ן, מי שורה אותו?
כן, כן.
איזה קו הרמב"ן בחר בו בצורה ברורה? א'
אחותי, בסיפור של אכילה.
הרמב"ן אומר שהפרשייה בדברים מסבירה יותר את הפרשייה שבויקרא. לפי דעת הרמב"ן הם שניהם מדברים על מה? על אותו שכיר יום. הרמב"ן בפשוטו שמקרא לא רואה כאן אחד שכיר, פשוט זה שכירים שונים. אלא הרמב"ן אומר זה אותו שכיר יום, התורה בספר ויקרא אמרה לך לא תלין פעולת שכיר עד בוקר, לדעת הרמב"ן זה נאמר על שכיר יום, לא על שכיר לילה, בפשוטו שמקרא. ועל זה הרמב"ן אומר, ספר דברים, אבל להסביר לך למה זה דבר שאוי ואבוי ש... שתעבור עליו. כלומר, למה התורה הדגישה את הסיפור הזה? מה כל כך רע שמחר בבוקר הרמב"ן אומר, למה אמרו בבוקר שם? כי אם אתה לא נותן לו מיד שהוא הולך הביתה, אתה לפעמים שאתה תראה אותו מחר בבוקר, אז מה תגיד לעצמך? לא נורא, הוא יובד אצלי גם מחר, אני אתן לו מחר את השכר. אז בא ספר דברים, ומה אומר לך?
זה הדף לזה אפשר.
אבל למה זה הולך למות בלילה מרעב? זה מה שהולך לקרות, אתה לא תראה אותו מחר בבוקר. כלומר, לדעת הרמב"ן, ולא בוא נמצא שתחיל בזה מחר. לדעת הרמב"ן, הקו המרכזי שהוא נוקט בו זה, שספר דברים מסביר את ספר ויקרא. הוא לא מדבר על מקרה נוסף כדי שמשניהם ביחד יצא תמונה שלמה, אלא יסוד יצרע ויקרא ודברים מבאר אותו. בסדר? אנחנו נעצור כאן. בסדר, מחר, מה שאני מציע הוא תגמרו, תסיימו את הפסוקים, פרשנים, לעבור למדרשי ההלכה, משנה את הספר. בסדר? תיאבון.